שלום לכולם, אנחנו ממשיכים, ברוך השם, פרק ב' משנה י"ב. רבי יוסי אומר, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. האם יש קשר בין הדברים? לפני שנראה אם יש קשר, נסה לנתח כל דבר מה זה. רבי יוסי אומר, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. תאוות הממון היא תאווה מאוד מאוד חזקה באדם. לפי האדמור מזביצה, רבו של רבי צדוק, הכהן מלובלין, היא תאווה כללית. למה? כי בזכות ממון משיגים הכל. אוכל כמה שאתה רוצה, כבוד כמה שאתה רוצה, נשים כמה שאתה רוצה, הכל כמה שאתה רוצה. כסף קונה הכל. המילים של כסף בתורה מבטאות משיכה חזקה. כסף מלשון? כיסופים. אדם נחשף מאוד לכסף. אפילו המשנה אומרת, מסכת ברכות, כסף נקרא מעודך, ואהבת את השם אלוהיך, ובכל מעודך. שני פירושים, אומרת המשנה, מה זה ובכל מעודך? פירוש אחד, בכל ממונך. כי יש אנשים שאוהבים את הכסף יותר מהחיים. ככה המשנה אומרת, הגמרא, סליחה. יש אנשים שמוכנים להשקיע בכסף על חשבון הבריאות שלהם. בריאות זה גם חיים. הוא נקרא מעודך, למה? כי האדם רוצה אותו מאוד 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 מאוד. הוא נקרא בתורה גם דמים, כי אנשים מוכנים לרצוח בשביל כסף. צערנו הרב, מקרים נפוצים, שאנשים הורגים בשביל כסף. בשפת חז"ל, לא בתורה, הוא נקרא ממון. אומר הכלי יקר, המילה ממון מורכבת מאות מם, מם, וו ונון. הם האותיות היחידות באלף בית שהן כפולות. כלומר, איך כותבים א', א', למד, פי סופית, בית, בית, יוד, תף, גימל, גימל, יוד, מם, למד, איך כותבים מם? מם ועוד מם. מם ועוד מם, וו, וו, נון, נון, ממון, אותיות כפולות. יש לאדם 100 כמו רוצה? 200, מם, ממון, מם, 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 וו, וו, כפול. אדם כל כך נחשף לכסף, זה תאווה כללית. בא רבי יוסי הצדיק ואומר לנו, אתה צריך לחשוב על ממון חברך כאילו הוא שלך. אומר המגן אבות לרשבץ, מקור מספר 3, הפירוש יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, אינו צריך להזהיר שלא יגזלנו ולא יזיקנו ולא שיציל ממונו בממון חברו, שכל אלו הדברים אסורים לתורה. אל תשכחו, מסכת אבות זה חסידות. רוב ההדרכות הם לא חובה, הם מי שרוצה לשאוף לא להיות יהודי רגיל, לשאוף מעבר למה שצריך, זה המסכת תיקון המידות הכי חזקה. אז ודאי שלהזיק זה איסור דאורייתא, אבל בא להזהיר שיחמול על ממון חברו כאשר יחמול על ממונו שלא יאבד. אם אתה רואה אפשרות שממון חברך יאבד, תציל אותו. ואם עבד, צריך להשיבו אליו כאשר היה עושה אילו היה ממונו. אחת המצוות הקשות ביהדות זה השבת אבדה. לך עכשיו תחפש, חמור טועה בדרך. אתה יודע מה זה חמור? כמה? להשקיע בחמור, לגדל אותו בינתיים עד שימצא בעל החמור. זה לא מצריך הרבה. או אפילו סתם אבדה, מצאת השרשרת. לך תפרסם עכשיו, תתלה פתקים בכל הרחוב. אבל השבת אבדה, אתה צריך לצאת מעצמך. זה לא קל. אבל אם זה הממונך, אתה תורח הרבה. יש סיפור מדהים. שני סיפורים. על קלה, שתי סיפורים שונים, שנים שונות. קלה שעבדה לטבעת, פעם זה טבעת, פעם זה לא זוכר. זוכרים לפני שנתיים, לא זוכר, עבדה לטבעת נישואים יקרה מאוד. לא ממש, יקרה מאוד. ומסתבר, היה סברה שכנראה בטעות זרקו אותה לפח. הייתה שולחן שבת, עטפו את הניילון, כנראה, זה הסיפור. וכבר חיפשו בפח, אבל כבר המסעית לקחה את הפח. איפה לכם את הפח היום? אין לי מושג. אבל הלכו לאיפה שהמסעות שופכות את כל הזבל, מלא מתנדבים, מלא מתנדבים פרסמו, הגיעו מאות מתנדבים, כל אחד חיפש בערימה, מצאו את הטבעת בסוף. תראה איזה מסירות, זבל. מסירות. יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך. אז השבת אבדה היא לא פשוטה, אבל אדם צריך להתאמץ. כשאדם לוקח, נכנס בראש, מה היה קורה אם זה היה אני, היה מתאמץ גם סילת ישרים, מקום מספר 4. ספר מסילת ישרים מחולק לשני חלקים. עד מידת הנקיות ומפרישות ואילך. עד מידת הנקיות כולנו חייבים להיות. זה צדיק. כולנו חייבים להיות צדיקים. מהפרישות ואילך לכיוון החסידות זה מעבר למה שצריך, אבל זה השאיפה שלנו. להיות מעבר, זה חסיד. אם לא תהיה חסיד, לא תתאבא למעלה, בדין של מעלה. אבל לא תהיה צדיק, תתאבא. צדיקים, כולם חייבים להיות. חסידים, חלק מהאומה זוכים, יחידים. ויש יחידי יחידים שזוכים למדרגת הקדושה. שזה בכלל מיוחד. אז הרמח"ל בפרק י"ט מדבר לחסידות, הוא מחלק את החסידות שלושה חלקים, נקרא מקום מספר 4, חלקי החסידות הראשונים ושלושה, החלק השני שבחלק הראשון, במה שבין אדם לחברו, ועניינו גודל ההטבה, שיהיה האדם לעולם מטיב לבריות ולא מריע להם. להיות אדם טוב, לחפש לעשות טוב, לא רע. וזה בגוף, בממון ובנפש. בגוף שיהיה משתדל לעזור כל אדם במה שיוכל, ויקל מסע מעליו. אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו צריך עזרה? תעזור. אתה רואה בכביש מישהו פנצ'ר, תעזור. אתה רואה טרמפיצר טרמפ, תעזור. כל דבר שאתה יכול תעשה. והוא מה ששנינו ונושא בעול עם חברו. ואם מגיע לחברו איזה נזק בגופו, והוא יוכל למנוע אותו להסירו, יתרח כדי לעשותו. בממון, לסייעו באשר תשיג ידו. תדעו לכם שיש הרבה סוגי צדקה. אנשים מצערנו הרב, לא כולם יש כסף. יש עניים. היום ברוך השם אין עניים כמו בעבר. בעבר עניים היו מתים מרעב. היום ברוך השם במדינת ישראל אנשים לא מתים ברעב. באסיה, אפריקה, ארצות הברית אין לי מושג, אבל אנשים מתים ברעב. בארץ ברוך השם לא מתים. אבל עדיין צריך לעזור. אז אחת המצוות, המעלה הכי גבוהה בצדקה, מה זה? למצוא עבודה לעני, למצוא לו עבודה. אתה מוצא לו עבודה בטח מכובדת, אתה מרים אותו. כי צדקה זה, כל פעם צריך צדקה. אתה מוצא לו עבודה, ולמנוע ממנו הנזקים בכל מה שיוכל, כל שכן שירחיקו כל מיני נזקים שיכולים לבוא מחמתו. בין ליחיד, בין לרבים. ואפילו שאתה מיד, אין איזה כמצוי. אתה שומע, זה סופה, מגיע לחווה של החבר שלך, אתה תזהיר, תעשה, לא יודע מה. תחשוב, כיוון שיכול לבוא לידי, כבר אמור חזל, יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך. סיפור אמיתי. שמעתם על הברון רוטשילד? נראה לי זה סיפור פה על אבא שלו. איך קראו לאבא שלו, מי יודע? כן, אז כנראה זה אבא. מי אמר מאיר? כנראה זה אבא שלו, כן. קראתי פה סיפור. רק שנייה. מופיע אצלי, לא אצלכם. הנה. נפוליון, שמעתם עליו? זה מופיע בגבינה, אין לי מושג מה קשור הגבינה נפוליון, אבל נפוליון היה קיסר צרפת, שהכריז מלחמה על מדינות אירופה. איזה ניצחונות מזהירים, הוריד מלאכים מכיסאם, כשהגיעו חייליו לפרנקפורט, איפה זה פרנקפורט? בגרמניה. רק אף אחד לא אמר שיש שני סוגי פרנקפורט. מכירים? אה? מצוין. אתם לא רציתם. אז הגיע לפרנקפורט, חולל שם מאומה. והנה בשעת לילה מאוחרת, כאשר רבי מאיר, אין שיל רוטשילד, אבא של הברון, כן? ככה, כן? אבא של הברון רוטשילד, חזר מחנותו לביתו, נכנס אליו לפתע, כרוח שערה הנסיך וילהלם, ככה אומרים, וילהלם, וילהלם, מסווה על פניו שלא יכירו. סיפר לרוטשילד הנסיך וילהלם, שהוא בורח מחיי נפוליון, והוא יש לו, הוא בורח. הוציא לו רבי מאיר רוטשילד, הוציא לו עוגות ויין, וגם רעייתו, הביא הנסיך הבורח כל טוב. אחר שסעד את ליבו, פנה לרוטשילד ואמר, צרפתים החרימו את כל נכסיי, הורידו אותי מכיסא מלכותי, ונפוליון מחפש לאורגני. באתי אליך אתה בבקשה, כיוון שהוא ידע שהוא איש אמין, יש בחוץ שקים עבים ופשוטים, בתוכם מוחבאים כל הרכוש שאספתי. מלא מלא מטבעות זהב, בסך 3 מיליונים, 3 מיליון, מטבעות, בסך 3 מיליון. אנא מכך, אתה אדם נאמן, אנא ממך, אם תוכל לשמור לי עליהם, אני אשמח. טוב, אמר לו רוטשילד, בעזרת השם, אני אשמור לך על כל הכסף. אלא שאוף השמיים יוליך את הכל, נפוצה השמועה, שהקיסר וילהלם שם את הכסף שלו אצל רוטשילד. אחרי כמה ימים, באים החיילים של נפוליון, צרים על הבית, אומרים לו, תביא את הכסף. בהתחלה הוא הכחיש. הכחיש, אמר לו, לא, לא, לא דברים מעולם, אבל לחצו אותו, אימו עליו, ואז שימו לב מה הוא עשה. אחרי שהוא נאלץ להודות, הלך אל הקיר, שם הייתה תמונה גדולה, הסיר את התמונה, נתגלתה דלת קטנה. הוציא מפתח קטן מכיסו, הוא פתח את הדלת, אחר כך ירד משם, הוא והמפקד הצרפתי אל חדר נסתר, ושם היו מלא ארנקים מלאים בשקלים של זהב. פנה רוטשילד למפקד ואמר, פה ימצא אדוני 2,800,000 שקלים מזהב, הרי מונח לפניך. כלומר, הוא לא הביא לו את הרכוש של הקיסר וילהלם שהיה מתחת לרצפה, הביא לו את הרכוש שלו. הכל הביא לו. הבנים שלו אמרו לו, אבא, מה אתה עושה? אמר כל הכבוד, אמרו לו בסוף, כל הכבוד אבא, איזה ישרות. טוב, מאז אותו סיפור, העירה הצלחה למשפחת רוטשילד, כי שמו בהשם מבטחם, אף אחד לא ידע שהובילו את הרכוש שלו, ולא את הרכוש של הקיסר, וברוך השם העסקים, הלכו וגדלו. עד שאבי המשפחה נפטר. זה היה בשנת תף קוף צדיק ב'. בשנת תף קוף צד ג' הגיע בנו של רוטשילד, ביקש לפגוש את הנסיך וילהלם. כשהוא קיבל אותו, שאל אותו, מי אתה? אמר לו, אני הבן של רבי מאיר אנשין. אמר לו, כמה הצטער, אני מצטער שאבא שלך מת. הוא אומר, אני ידעתי שאבא שלך שמר על הרכוש שלי, ובלית ברירה היה צריך למסור את הכל לחייליו של נפוליון. עוצר אותו באמצע, בנו של המנוח, ואמר לו, תדע לך שאבא הביא את הכסף שלו, לא את הכסף שלך, באתי להחזיר לך את כל 3 מיליון שהיה מתחת לרצפה. הקיסר וילהלם היה בשוק. איזה אמינות, איזה ישרות, מרוב התלהבות, אמר לו, כל הכסף שלכם, ואתה תהיה עכשיו אחראי בביתי וכולי, תכף נבין כמה ראש הצליחו להשפיע בזכות הקשרים האלה. יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך. נלמד מאצלנו להיזהר מאוד מאוד, לא לפגוע בממון הזולת, קל וחומר בכבוד הזולת. הוא מפרשים, למה לא כתוב יהי כבוד חברך? כי אם בממון אתה זהיר, קל וחומר שתהיה זהיר בכבודו. דבר שני, ואת כן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. מה הכוונה את כן עצמך ללמוד תורה? לימוד תורה צריך חיזוק. יש הרבה סיבות למה אנשים קשה להם ללמוד תורה. יש לכם רעיון למה? טוב, זה לא בדור, אני מדבר דורות אז כן. אני אראה לכם. התפארת ישראל כותב, מקום מספר 5, קוף יוטט, ואת כן הצליחה ללמוד תורה, משום תורה תנילה ורצה לומר, הזדרס לתקן עצמך מכל הקלקולים שימנעוך מלימודה, אין בדאגת פרנסה. כמה אנשים מתלבטים, כמה ללמוד בישיבה, אבל יש פרנסה, או פרנסה, מה אני עושה? את כן עצמך ללמוד פרנסה. כל אותה לא זקוק ממש, אתה יכול להסתפק ביותר הכרחי, פרנסה תבוא. עכשיו כרגע עיקר עיסוקך צריך להיות בלימוד התורה. או חולשת הגוף, אנשים קשה להם, מזכיר אביעד, קשב וריכוז, אל תדאג, גם קשב וריכוז, תעשה מה שאתה יכול. או מיעוט השכל, או שאר צער, כל מיני צערים שיש לאדם ודאגות. לפני שאתה לומד תורה, תשתחרר מכל הדברים האלה. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר רבנו יונה, מקום מספר 6, ועדכן עצמך ללמוד תורה, עדכן עצמך במידות טובות, כדי שתלמוד את התורה ותגיע אל מעלת החסידות, כדי אמר ולא עם הארץ חסיד. חברים יקרים, כמה הכנה של מידות קריטית בלימוד תורה. לפעמים רואים אנשים לומדים תורה, מתנהגים לא בדרך ארץ. למה? כי לא למדו דרך ארץ. התורה מתחלקת 3 חלקים לימוד התורה. יש את החלק ההלכתי. גמרא, שולחן ערוך פוסקים, גורמות לאדם מה לקיים. שולחן ערוך חייב לקיים. החלק האמוני בתורה, ספרי אמונה, מה לחשוב. אבל לא מספיק, יש את החלק המוסרי שבתורה. מסכת אבות זה מוסר. מת השערים זה מוסר, חובת הלבבות זה מוסר, פלא יועץ זה מוסר, זה איך להתנהג. לפעמים אנשים לא לומדים את החלק המוסרי, לומדים רק ש"ס פוסקים. לצערנו הרב לא תמיד נמצא בהם מידות טובות. יסוד ללימוד תורה זה מידות טובות. אומר רבי חיים ויטל, אם אדם אין לו מידות טובות, הוא לא יגיע בחיים לרוח הקודש, גם יהיה מלא 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 בתורה. יהיה גאון עולם גדול עד לא משנה, אם אין מידות טובות הוא לא יגיע. אם אדם שונא גויים, אין לו סיכוי להגיע לרוח הקודש. צריך אהבה לכולם. גויים רשעים, לסנוע, בוודאי, מה השאלה? אבל יש גויים טובים. למה אתה שונא? למה אתה מדבר כל הזמן? לכן, מידות טובות זה הכנה ללימוד תורה. פירוש שני, גם יש בכלל עדכן עצמך ללמוד תורה למעט התענוגים. לא נגד תענוגים, אבל אתה רוצה להתקשור לתורה? אל תתרכז בעולם החומר. כאדם שאוב לעולם החומר, קשה לו מאוד ללמוד תורה. שאינה ירושה לך. כמה גדולי ישראל מצאנו שההורים שלהם אנשים פשוטים מאוד מאוד מאוד. הדוגמה המרכזית, הרב עדי יוסף, בדור האחרון. אבא שלו היה רב גדול, לא אדמור, מוכר מקולת, ירקות. כן, כן, את הסיפור. סיפרת אותו פעם, שהרב עדי היה אילו עקבות בתור ילד. ופעם אחת, הוא לא הגיע לישיבה לפורת יוסף. והרב עתי, הראש ישיבה, שאל, למה הוא לא מגיע? יום, יומיים, שבוע, שבועיים, הלך, בדק, ראה אותו, מוכר בחנות. אבא שלו ביקש עזרה, כיבוד הורים, עזר לו. באה הרב עתיה לאבא של הרב עדי יוסף. אמר לו, הוא לא ימכור פה. תשכח מזה. אני ימכור במקומו בחנות. הרב עזרא עתיה. הוא ידע מזה הרב עדי יוסף. אני ימכור במקומו בחנות. ותראו, הרבה גרים, ההורים שלהם לא היו פשוטים. רבי מאיר יצא מגרים, רבי עקיבא יצא מגרים. ותראה, כתר, כהונה, עובר בירושה. מפה כהן, כן. אבא שלך גם יהיה כהן, אבל אלעד לא יזכה שהבן שלו יהיה כהן. מה נעשה? אולי נכד שלך יכול. אבל כן, כהן זה עובר בירושה. כהן גדול בן אחרי בן. מלכות בדוד בן אחרי בן. מי שלא מזרע דוד לא יכול להיות, אבל תורה לא. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. כולם קשורים לתורה. ולפעמים הפוך. אומרת הגמרא מסכת נדרים, למה מצאנו תלמידי חכמים שהילדים שלהם לא בדיוק הולכים בדרך שלהם במקרה הטוב. במקרה הגרוע ירחם השם. בהיסטוריה, הרבה בהיסטוריה. משה רבנו, הנכד שלו, עבד עבודה זרה. משה רבנו. בני אלי, כהן גדול, לא הלכו בדרכיו. שמואל הנביא, בניו לא הלכו בדרכיו. מצאנו בהיסטוריה, אברהם אבינו, תראה מה יצא ממנו ישמעאל, יצחק אבינו, עשיו, זה כל המשפחות הכי טובות. שש או חמש סיבות, אומרת הגמרא, למה קורה שתלמידי חכמים לא יוצא מבניהם תלמידי חכמים. אחת הסיבות, להראות לך שתורה זה לא ירושה. זה לא, זה בחירה חופשית. יכול להיות אדם פשוט, שהבנים שלו ייצאו תלמידי חכמים, ויכול להיות אדם גאון הדור, והבנים שלו ילכו בדרך ירחם השם. למה? התורה זה לא ירושה של אף אחד. זה כוח בחירה שלך. שאתה רוצה לעשות בתורה, אל תסתכל מאבותיי. לא קשור, תלמד. זה בדיחה על שעה, נכון? יש בדיחה, ייחוס. יש אנשים ששם ייחוס חשוב, נכון? אני צאצא של הבעל שם טוב. יש פה צאצא של הבעל שם טוב פה? הנה, יהושע, תראה. ברוך השם, כן, רואים עליו, כן. אבל אומרים, בדיחה, הרי אם יש לך ייחוס רציני, בציבור החרדי זה נחשב רציני. אתה זוכה לדירה יותר רצינית, זוכה, זה ייחוס זה רציני. אומרים בדיחה, ביד, אומרים בדיחה, בייחוס, החלק הטוב בייחוס נמצא מתחת לאדמה. הבנתם? אבא שם תוקבו מתחת לאדמה, מה זה קשור לנכדים שלו? מה זה קשור? החלק הטוב נמצא מתחת לאדמה. יש בחירה חופשית לכולם. נכון שיהושע ברוך השם זכה מבחינת הזה. אבל לא תמיד צאצאים של זה זוכים. עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. כל אחד גם הגיע מהמקרים הכי קשים. מהבית הכי קשה, יכול להצליח בתורה. משפט אחרון, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. תראו, קודם כל לפני שנבין את המשפט הכל כך חשוב הזה, אומר הרב קוק, מקום מספר 9, אני אגיד בעל פה. אני אתחיל לקרוא ואחר כך זה. שלמות האדם תלויה במה שתהיה לו מטרה כוללת לכל רצונותיו ופעולותיו בחיים. אדם חייב שיהיה לו מטרה בחיים. גם הרמח"ל בספרו החשוב מסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, הוא שיתברר והתאמת לאדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל יום. יש לך מטרה? אתה מנותב מטרה. שהמטרה שלך לא ברורה, גם המעשים לא ברורים. היינו חיילים בצבא, היינו בלבנון, המטרה, הגנה על יישובי הצפון. זה המטרה, ידענו מה המטרה. המשימה פלוגה ב' תגן בגזרתה מקו דיווח לא זוכר, עד קו דיווח לא זוכר. כן? זה, יש מטרה, יש משימה. לפי המטרה יקבע איך תתנהג. חמאס. מה המטרה העיקרית? השבת החטופים, מיטוט החמאס, לפעמים זה לא הולך ביחד, אביעד, זה לא הולך ביחד. צריך להגדיר מה המטרה. כשיש לאדם מטרה ברורה, אז הוא ילך אליה. יש הרבה אנשים מצערנו הרע בלי מטרה ברורה בחיים, או מטרה שלילית. בתקופת ההיסטוריה בתנ״ך עד היום הרבה אנשים מטרה אכול ושתו כי מחר נמות. הנאות החיים זה המטרה. תעשה מה שאתה רוצה, תקייף מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. אל תגיד לי מה לעשות, אתה יכול לגנוב, לנעוף, לעשות מה שאתה רוצה. מטרה מטירנית, מטרה לפיזיקה, וגם התנהגות. אדם חייב, אומר הרב קוק, שלו מטרה מסודרת. מה המטרה הראשית, אומר הרב קוק? מה שהרמב״ם אומר, נראה. המשפט כל מעשיך יהיו לשם שמיים מלאיב את הרמב״ם, כלל אצל הרמב״ם, כשהרמב״ם מתלהם מדברים, כן? אז זה משהו בנפשו. נתחיל מאין היה. מקום מספר 10 אמר רבי עמי, גדולה דעה שניתנה בתחילת ברכות של חול. כלומר, אנשי כנסת הגדולה תקנו תפילת 18, היא מורכבת מ-18 ברכות, אחר כך נוספה עוד ברכה, 19. אבל בהתחלה היה 18, תפילת 18, כן? בהתחלה שבח, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אל הגדול, הגיבור והנורא, אחר כך מחיי מתים, אתה רב להושיע, אל הקדוש, אחר כך בקשות, אתה חונן לאדם, דת, פרנסה, רפואה, גאולה, קיבוץ גלויות, ובסוף מודים. ככה הם למדו, צריך לפנות לקדוש ברוך הוא. גם אתה. אתה רוצה למשל משהו מאשתך, אשתי היקרה. אשתי, אתה רוצה ארוחת ערב, מה אתה אומר לה? אשתי תכני ארוחת ערב? לא! תפתח בשבח, אשתי היקרה, אין עלייך. איזה מתוקה יפה, איך התחתה, איזה אישה קיבלתי. את יכולה בבקשה להכין ארוחת ערב, אחר כך להגיד תודה. ככה פונים להשם, בהתחלה משבחים אותו, אחר כך מבקשים, בסוף אומרים תודה. שלוש שבח, האמצעיות בקשה, בסוף הודיה. הראשונה בבקשות, אתה חונן לאדם דת. אומר הרב קוקלה, מתחילים באתה חונן לאדם דת. אומר הרב זצ"ל, מקום מספר 10. גדר הדעה הוא להשתמש בכל דבר, גם השפל שבתשמישים, לתכלית המעלה. והנה, בשעה שהאדם מתעסק במעלות וענייני קדושה, אפילו לא תהיה דעתו גדולה, נקל הוא שיעשה הדברים לתכלית השלמות, אבל כשמתעסק בענייני חול, לזאת צריך דעה הגונה לשעבדם לתכלית המעולה, כדת חכם הרואה את הנולד. אומר הרב קוק, למה מתחילים באתה חונן לאדם דת? זה הברכה הראשונה במפגש עם כל הבקשות שאתה רוצה, שהן קשורות לעולם החול ברובם. אומר הרב קוק, נמצא בתוך מכון מאיר, בתוך ישיבה, אתה מוגן. אתה מוגן. אתה לא צריך כל כך ללחץ, שם שמיים, שם שמיים. אז אתה הולך לעולם החול, שזה רוב חייו של האדם, רוב בני האדם לא נמצאים בישיבה כל היום. רוב החיים שלנו זה עולם החול. אוכלים, שותים, ישנים, עובדים, נמצאים האישה. רוב החיים של האדם זה עולם החול. לכן שאתה מבקש ב-18, בפנייה לבקשות החומריות, בריאות, פרנסה וכו', רפואה, אתה מתחיל באתה חונן לאדם דעת. כי רק הדעת יכולה להצליח לגרום לאדם שגם בעולם החול הוא יבין מה העיקר. ואז זה ישפיע איך הוא מתייחס לעולם החול. בוא נראה את הרמב״ם, מקום מספר 11, צריך האדם שכוון ליבו וכל מעשיו כולם לידע את השם ברוך הוא בלבד, ויש שבטו וקומו ודיבורו, הכל לעומת זה הדבר. כצל, כשיסה ואיתנו יעשה מלאכה ליטול שכר, לא יהיה בליבו לקבוץ ממון בלבד, אלא יעשה דברים האלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם מאכילה ושתייה וישיבת בית ונשיאת אישה. וכך שיוכל וישתה ויבעול, לא ישים בליבו לעשות דברים האלו כדי ליהנות בלבד, עד שנמצא שאינו אוכל ושותה להמתוק לכך ויבעל כדי ליהנות, אלא ישים על ליבו שיוכל וישתה כדי להברות גופו. ורבי, נגיד את זה, תראו. הרמב״ם מחלק, ניקח את האוכל למשל. שלושה מדרגות באכילה. מדרגה אחת, אדם אוכל, אוכל לא בריא, כמות גדולה. מדרגה שנייה, אדם אוכל אוכל בריא, כמות שהוא צריך לאכול. ההבדל בין המדרגה הראשונה לשנייה, זה בכמות האוכל ובטיב האוכל. הראשון, כמו בהמה. אכן מה שבא לו, מתוק, מתוקים, 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 מתוקים. כל הזמן, אמרתי לך, מדינת ישראל, מצב לא טוב בהרגלי האכילה בעולם. מצב על הפנים, באמת גרוע מאוד, בכלל הרגלי האכילה שלנו. אוכלים הרבה אוכל תעשייתי, הרבה שטוי, העיקר שטעים. מדרגה שנייה, אתה אוכל אוכל בריא, כמות שצריך. מדרגה שלישית, אומר הרמב״ם, זה אותה כמות כמו האכילה, אבל הכוונה שלך היא שונה. מדרגה שאתה אוכל אוכל בריא, אבל אתה אוכל בשביל טעם, אתה נהנה לאכול, זה המטרה העיקרית. השלישי, אתה מכוון לאכול כדי לעבוד את השם. הרי למה אנחנו אוכלים? אנחנו באנו לעולם הזה כדי לקייף, ליהנות, גם נהנים. נותנים. אבל זה המטרה העיקרית או המטרה לעבוד את השם? כשאתה אוכל, למה אתה אוכל? ככל שהמטרה של קישור להשם יותר חזקה באדם, הוא יצליח להשתחרר מאכילת יתר, הוא יצליח להשתחרר מאוכל לא בריא. כי המטרה לעבוד את השם, אם אתה אוכל אוכל בריא, אתה יכול להיות חולה. עכשיו אתה לא רואה את זה, אבל בגיל אותו מבוגר פורצים מחלות. לכן תתנהג בצורה בריאה. אותו דבר בעילה, אותו דבר שינה. סיפור אהוב עליי, הרב אוירבך זצ"ל, גדול הדור לפני כמה הייתי בהלוויה שלו בכיתה י"ב, 350 אלף בהלוויה היו. זה היה גדולה, הכי גדולה בזמנו, כן? והסיפור, סיפור אחד מדהים, זה לא קשור לשיעור, שהוא, אשתו נפטרה לפניו, ובקבר שלה, הוא אמר, אשתי היקרה, את יודעת, אני לא צריך לבקש ממך סליחה. מעולם לא פגעתי בך. יש פה מישהו שאף פעם לא פגע באשתו, באמא שלו, במישהו. איזה קידוש השם זה עשה. מעולם לא פגע, אפילו הילדים שלו היו בשוק. אמרו, אבא, לא היה אני מכלום. לא היה אמר, ודאי שהיו ויכוחים. אבל מעולם לא ירדנו לפסים אישיים. מעולם לא פגעתי באמא שלכם. איזה גדולה. והוא פעם אחת מסופר, שהוא ישן, דפקו בדלת, היו צריכים אותו. הרבנית אמרה, הרב מכין את השיעור. היא שקרה או לא שקרה? לא. כשהוא ישן, הוא מכין את השיעור. הבנתם מה זה עבודת השם, כל מעשיך לשם שמיים? נסיים ב-12. אומר הרמב״ם בפרק A, גם משמונה פרקים, עד פרק ד' חובה על כולם. מפרק A זה כבר מעלות גבוהות, זה אנשים אידיאליסטים. 12, בשימוש בכוחות הנפש, תכנית אחת, ראוי לאדם להעביד כוחות נפשו, כולם לפי הדעת, כפי שהקדנו בפרק אשר לפני זה. ולשים לנגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם מתפאר ויתרומם כפי יכולת האדם, רצון על ידיעתו, וישים פעולותיו כולם, תנועותיו, ומנוחתיו וכל דיבורה מביאים איזה, שאתה מדבר, זה מוסיף טוב בעולם. כל הפעולה שאתה עושה, מה המטרה? ודע, כי זאת המדרגה, היא מדרגה עליונה מאוד, וקשה, קשה להגיע לכל מעשיך לשם שמיים, קשה מאוד, ולא ישיגו אלא מעט, ואחרי הרגל גדול מאוד. הוא אומר, אם אדם יגיע לזה, הוא כמו נביאים, הוא אומר, עד כדי כך. אני ממשיך כמה שורות מדלג, וזה אשר דרש ממנו התעלה שלך באומרו, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. זוכרים מה רש"י אומר, מה זה בכל לבבך? שני יצריך, יצר טוב ויצר רע. היצר הרע ירחם השם, יצר טוב אני מבין. יצר הרע זה עולם החומר. כשאדם לוקח את עולם החומר לשם שמיים, זה עבודת השם האמיתית. כי לעבוד את השם בתוך החממה זה קל, בתוך הישיבה זה קל. כשאתה יוצא החוצה ואתה עובד, ואתה ישר בעבודה, כשאתה הולך למילואים, ואתה לא מתקלקל שם, ואתה לא מנבל את הפה, ואתה רק מתעלה ומעלה אחרים, זה עבודת השם לא פשוטה. זה המטרה העיקרית, את כל מה שלומדים בישיבה, כלפי החוץ. שניישם את זה בחוץ, זה מעשה חשוב. וזהו, אני מדלג, ולא לאהבה את השם, וכבר זרזו הנביאים עליהם השלום, גם כן על זה הנביאים, ואמרו, בכל דרכיך דיהו, זה אותו עיקרון. איך החכמה מתלהב? וכבר כללו החכמים עליהם השלום. זה העניין כולו בקצר שבמאמרים, והקיפו העניין הקפה שלמה עד מאוד. אומר הרמב״ם, הרבה אנשים התעסקו מה תכלית האדם, שעד שעתיים תבחן קוצר אותם מילים, איך הביאו זה העניין הגדול והעצום, אשר כבר חיברו בו חיבורים ולא החילו, תדע שנאמר בכוח אלוהי בלא ספק, בוח הקודש, והוא אומרם, וכל מעשיך יהיו לשם שם. עוד דקה אחרונה. אומר המהר"ל, אדם בחיים שלו צריך להיות שלם בינו לבין, תודה רבה, אביו את זה השני, בינו לבין עצמו, בינו לבין, לא שומע? בוראו, ובינו לבין חברו. אומר המהר"ל, אני לא אקרא 13, יהי ממון חברך, זה בינו לבין החברה. אם בממון אתה נזהר, קל וחומר בכבודם. זה שלמות באדם לחברו. עד כן עצמך ללמוד תורה, זה שלמות בינו לבין עצמו. בלימוד תורה אדם לא יכול להיות שלם, לא יכול להיות שלם ושלם ושמח. כל מעשיך לשם שמיים זה בינו לבין בוראו. שנזכה בעזרת השם להשתלם בינינו, חברינו ובוראנו.